אוקיי, אנחנו מתחילים סדרה חדשה עכשיו. סדרה ללימוד מהניסיון. בהמשך חשבתי לעשות עוד סדרה על סטטיסטיקה, שהיא קשורה לעניין, יהיו נקודות ממשק, אבל זה עדיין נושא קצת שונה. אז נראה עוד מה אני אעשה עם הממשקים. אבל בכל אופן, כרגע אני רוצה לדבר קצת על לימוד מהניסיון. כמו בדרך כלל, אני רוצה לתת איזושהי הקדמה פילוסופית, מושגית, כללית יותר, להיכנס לקצת דוגמאות, גם באופן כללי, גם בהלכה, לראות האם יש קשר בין הדברים. כן, כמו שאנחנו עושים בדרך כלל בסדרות האלה. טוב, אני אתחיל באמת עם המבוא המושגי, הפילוסופי, הכללי יותר. בעצם יש לאורך ההיסטוריה של הפילוסופיה, יש בעצם, הייתי אומר, עימות מתמשך או ויכוח מתמשך בין שתי תפיסות, איך אנחנו לומדים דברים על העולם. תפיסה אחת זה תפיסה רציונליסטית, הרציונליזם. זו תפיסה שבעצם אומרת שאנחנו לומדים דברים על העולם באמצעות השכל. זה נקרא רציונליזם, ושוב אני אחדד, יש הבדל בין רציונליזם לבין רציונליות. זה לא אותו דבר, שתי התפיסות הן רציונליות, אבל אחת היא רציונליסטית והשנייה אמפיריציסטית. כן, הדוגמה שאני משתמש בה בדרך כלל, כדי להראות את ההבדל בין רציונליזם לבין רציונליות, זה, כן, זה הסיפור, כבר סיפרתי אותו, על מישהו שלמד אצלנו בישיבה, היום הוא דמות ידועה, והוא היה חולה בצהבת, תקופה די ארוכה, ככל זכור לי משהו כמו חצי שנה או אפילו יותר, לא עבר, הסיפור לא עבר, הוא היה קצת מאושפז, קצת בבית, לא הגיע לישיבה, הרבה זמן, באיזשהו שלב איזה חבר משותף שהיה שם סיפר לי שהגיעו אליו, זה הגיע איזה מחשפת בחורה צעירה עם יונים, שמה לו על הפופיק, היונים מתו בזו אחר זו, ואחרי, תוך כמה ימים הוא חזר לישיבה. זאת אומרת, הצוות התחילה לסגת, עברה בסופו של דבר. כן, הקורלציה הייתה נראית מאוד מובהקת מול היונים, אחרי שחצי שנה העסק לא זז, או לא יודע, תקופה ארוכה, לא יודע חצי שנה, אבל תקופה ארוכה העסק לא זז. אז כשהגעתי הביתה להורים שלי, סיפרתי להם על העניין הזה, הם ספקו כפיים, מה הישיבה החשוכה הזאת עושה לבן החביב שלהם, כן, גוש עציון, אני מדבר כאן לא על פונוביץ' או על לא יודע מה הישיבת ויז'ניץ, והטענה הייתה שכן, דופקים לי את המוח, אני מתחיל להאמין בכל מיני אמונות תפלות, מיסטיקות וכל מיני דברים חשוכים מן הסוג הזה. אז אמרתי להם שאני לא כך מבין את הרציונליות שלהם, או את הרציונליזם שלהם, זה לא אותו דבר, כי מבחינתי אדם רציונלי, אם הוא שומע עדות על התרחשות, אירוע, תופעה, כלשהי שהוא לא יודע להסביר אותה, או לא מבין אותה, לא נשמעת לו הגיונית, הוא לא אמור לדחות את העדות הזאת על הסף, אלא לבדוק טוב טוב, האם אכן העד נאמן, האם הוא ראה את מה שהוא ראה, ואם כן, אז יכול להיות שמה שאני חושב לא נכון, וצריך לבדוק מחדש כמה ההנחות שלי, כי יש פה איזושהי תופעה שאני לא יודע להסביר אותה, אבל היא כנראה נכונה, ואם אני מתוך התפיסה הרציונלית הזאת, כן, אני כל הזמן אדחה כל דיווח על תופעה שאני לא מבין, או תופעה שנראית לי תמוהה, אז אני כמובן לא אלמד שום דבר חדש בחיים שלי. זאת אומרת, אני אסיים את חיי עם אותן תובנות שאיתן באתי לעולם. כי כל מה שלא מתאים להם, אני פשוט לא אקבל אותו. לכן, אל תבלבלו אותי עם עובדות, מה שנקרא. ונגיד, אם גדולי המדענים בהיסטוריה היו מאמצים את הרציונליזם הזה, היינו עם המדע המפותח של אדם הראשון היום, פחות או יותר. ולכן, בעיניי, רציונליות דווקא דורשת ממני לבדוק טוב טוב את העדות, ואם העדות נראית נאמנה, אז לחשוב עוד פעם מה לא בסדר בתפיסות העכשוויות שלי. זאת אומרת, איפה אני טועה? ההבדל בין... ההבדל, אני עושה עוד פעם מיוט, אבל אנא, מי שרוצה לדבר זה בסדר, אבל אחרי זה תחזרו למיוט, כי זה מפריע. ההבדל בין שתי הגישות האלה, כן, של ההורים שלי ושלי, אני חושב שזה ההבדל בין רציונליזם לבין רציונליות, או רציונליסטיות ורציונליות. רציונלית זה התנהגות הגיונית. רציונליזם זה התנהגות שנצמדת לשכל, לתובנות, לא מוכנה לקבל מה שלא נראה, לא נראה לי הגיוני או לא נראה לי מובן. עכשיו, רציונליזם הוא לא בהכרח רציונלי, להפך. ברציונליזם מוגזם הוא לא רציונלי. כי רציונליזם מוגזם זה בעצם להידבק במה שנראה לי הגיוני, ולא לקבל דיווחים, מרכאות לא רציונליים, כן, דיווחים שלא מתיישבים עם התפיסות שלי. ואז כמובן זה בסך הכל איבון מחשבתי או קיבעון מחשבתי, ולא יאפשר לי לבדוק את עצמי באופן ביקורתי ולשנות את התפיסות שלי. לכן רציונליזם מהסוג הזה הוא מאוד לא רציונלי. אני לא מזלזל. מה?
הרב, אני פשוט מבין את הדוגמה שהרב הביא. אני כגסטרואנטרולוג, ידוע לי שצהבת והפטיטיס, רובם ההפטיטיסים האקוטיים חולפים, זה עניין של זמן. ברור שאם היו בודקים איזה סוג של צהבת, זו הייתה, זה שהיא חלפה, זה לא מפתיע. לחשוב שזה נוצר באיזה מכניזם מוזר, שיונים מתות וזה משפיע על הבילירובין בדם, נשמע ממש מוזר.
זה שנשמע מוזר, אני מסכים לגמרי. רק מה אתה רוצה להסיק מזה? שזה לא נכון?
אני אומר, כל ההפטיטיסים החריפים, כמעט כולם חולפים אחרי זמן מסוים. הצהבת חולפת אחרי זמן מסוים.
אתה לא יודע, זה חולף אחרי זמן מסוים.
אז חצי שנה, זה לא משונה במיוחד.
לא, מה זה לא
משונה? אני דווקא זוכר את הדוגמה המופלאה שהרב הביא על התאונה שהייתה עם הילדים, ובדיוק הפוך. הרב לא עושה מחנס.
זה משהו אחר, אנחנו נגיע גם לזה. אבל זה משהו אחר. אתה מפספס פה נקודה חשובה. יש פה חצי שנה שהעסק לא זז, וברגע שהגיעו היונים, הוא פתאום נסוג. הקורלציה הזאת, כמובן לא הכרחית, כל דבר לא הכרחי, הוא רעשים, מי שלא מדבר, אנא, תחזרו למיוט. הקורלציה הזאת, גם אם היא לא מובילה למסקנה הכרחית, אני לא חושב שאפשר להתעלם ממנה כלאחר יד. זה בהחלט אמור לעורר אותי למחשבה, שיכול להיות שמה שאני יודע על הפטיטיס מכל סוג שלו יהיה, אולי הוא לא נכון, אולי הוא לא מדויק, יכול להיות שיונים, כן יש להם איזושהי השפעה על הדברים האלה, אם אני אדחה כל דבר שלא מוכר לי, כמו שאמרתי קודם, אני אשאר עם המדע או עם הרפואה של אדם הראשון. אז לכן בעיניי זאת גישה מאוד לא הגיונית, הגישה הזאת. אני לא אומר שיונים עושים את זה, אני אומר שזה צריך בדיקה רצינית, לפני שמגבשים עמדה, האם זה עובד או לא עובד. זה הכל.
מי יכול היה לדעת שפטריות משפיעות על חיידקים?
לא הבנתי.
מי יכול היה בכלל לעלות על דעתו שפטריות, יש להם איזה השפעה על חיידקים?
אוקיי, אני עד היום לא מעלה את זה בדעתי, לא יודע. אבל בסדר, כן, כל מיני תופעות שלא ידעו פעם, אם לא היו מוכנים לקבל את העדויות עליהן, אז היינו נשארים ממה שידעו אז. ולא היינו, כן, בדיוק היום ראיתי איזה, התייחסו זה זמל וייס, אולי נדבר על זה בהמשך, באחת הפעמים הבאות. גם כן, על ההיצמדות למוכר. יש לנו נטייה להיצמד למוכר, שהיא לא מופרכת, זאת אומרת, אני לא חושב שנכון לזלזל בה, אבל צריך להיזהר לא להיצמד מדי. זאת כן להיות מוכנים לשינויים, לא להיות צמוד באופן מוחלט אל המוכר. שמרנות מדעית יש בה היגיון, שמרנות מוגזמת מדעית היא מרשם בדוק לטעויות ולקיבעונות. טוב, בכל אופן, אז הטענה היא בעצם שרציונליזם כעמדה פילוסופית זה לא אותו דבר כמו רציונליות, שזה תיאור של צורת התנהלות או צורת קבלת החלטות או חשיבה או מה שלא יהיה, וזה לא אותו דבר. זאת אומרת, היצמדות לשכל זה איזשהו סוג, תקראו לזה אופי או תפיסה פילוסופית או מה שלא יהיה, אבל זה לא מקביל לרציונליות. ולכן ההבדל הזה הוא הבדל מאוד חשוב. כשאני מדבר על רציונליזם כעמדה פילוסופית, אני מדבר על רציונליזם ולא על רציונליות, אוקיי? כי רציונליות כולם, כמעט כולם, טוענים לכתר הרציונליות, גם קשה להגדיר את זה. רציונליזם זה תפיסה פילוסופית מסוימת. זו תפיסה שאומרת שאני יכול ללמוד על העולם באמצעות השכל, אוקיי? אני אחדד את זה יותר עוד מעט. כנגד זה עומדת תפיסה שקרויה אמפיריציזם. אמפיריות, כן, זה למידה מהניסיון, מתצפית. ואמפיריציזם בעצם טוען שאי אפשר ללמוד על העולם אלא מתוך תצפיות, מתוך הניסיון. ולא, השכל הוא לא כלי להכרת העולם. זאת בעצם הטענה האמפיריציסטית. ובמובן הזה אני רוצה קצת לחדד, למרות שזה קצת מקדים את המאוחר, אבל כדי לדייק את המושגים. הרציונליזם לא טוען שלא לומדים על העולם מהניסיון, או שאי אפשר ללמוד על העולם מהניסיון, אלא הוא טוען שאפשר גם ללמוד על העולם באמצעות השכל. הוא לא טוען לבלעדיות של השכל, הוא טוען לזה שהשכל גם הוא כלי להכרת העולם. האמפיריציזם טוען שהשכל הוא לא כלי להכרת העולם, רק הניסיון הוא כלי להכרת העולם. לכן זה קצת אסימטרי הוויכוח בין רציונליזם לאמפיריציזם. הרציונליזם טוען שגם השכל הוא אמצעי, האמפיריציזם טוען שרק הניסיון הוא אמצעי להכרת העולם. אוקיי? אז זה, יש פה שהיא אסימטריה שחשוב לזכור אותה, אבל היא בוקד הדיון. אנחנו נגיע אליה עוד מעט בצורה יותר מפורטת.
גם אמפיריציסט תמיד משתמש בשכל כדי להסיק מסקנות.
אבל הוא לא רואה בו כלי להכרת העולם.
אבל בלי השכל הוא לא יכול להבין שום דבר עם משהו...
לאכול ארוחת בוקר אי אפשר לעשות את זה, כי אם תהיה רעב ותמות ברעב גם לא תוכל. אבל ארוחת בוקר היא לא כלי להכרת העולם.
אוקיי.
עוד רגע, אני אחדד את זה קצת יותר. אז אני רוצה קצת להתחיל באיזשהו מבט היסטורי שכבר נתתי אותו בעבר, אני לא זוכר כבר באיזה הקשר, מבט היסטורי על האימות הזה בין רציונליזם לבין אמפיריציזם. בתקופות הקדומות, כן, בעת העתיקה, מה ששלט בכיפה זה הרציונליזם. רציונליזם לא להבדיל ממיסטיקה, או להבדיל מדתיות, אלא להבדיל מאמפיריציזם. כן, אני מדבר רק בהקשר הפילוסופי, רציונליזם מבחינתי זה האנטיתזה לאמפיריציזם. לא רציונליות להבדיל ממיסטיקה או מחשיבה לא רציונלית או מה שלא יהיה. זה היה בשפע בעת העתיקה גם כן. לא מתכוון לשלול את זה. אלא במובן של רציונליזם מול אמפיריציזם, הקף, המשקל נטטה מאוד בבירור לטובת הרציונליזם. מה זאת אומרת? הטענה או הגישה הבסיסית הייתה, אריסטו אולי הוא הדוגמה המובהקת, אבל כמובן זה לא רק הוא, וההשפעה העצומה שלו עד סוף ימי הביניים בעצם, הייתה כזאת שבעצם אנחנו לומדים על העולם באמצעות השכל שלנו. אז אם אריסטו רוצה לדעת, כן, זו הדוגמה שחביבה עליי, וכמובן לא שלי, אלא דוגמה נדושה, אם אריסטו רוצה לדעת על שתי אבנים, אחת שוקלת קילו ואחת שוקלת 10 קילו, מי טיפול יותר מהר, לקרקע, נעזוב אותם באוויר, כן, וניתן להם ליפול, מי תגיע יותר מהר לקרקע, אז הוא לא טורח לעשות ניסוי ולבדוק את זה, אלא הוא אומר, בהיגיון ברור שהאבן הכבדה נופלת מהר יותר, לכן ברור שהיא תגיע מוקדם יותר לקרקע. האמת היא שזה לא נכון, האמת היא שהן נופלות בדיוק באותה מהירות, לתאוצה ולכן גם אותה מהירות, ובשביל לעשות את הניסיון הזה לא צריך כור גרעיני, או מאיץ חלקיקים משוכלל. מה שצריך זה לקחת שתי אבנים, לעלות לקומה א' או קומה ב' של איזשהו בניין או משהו כזה, ולעזוב אותם באוויר ולראות מי מהן מגיעה ראשונה לקרקע. ניסוי מאוד מאוד פשוט, אם אריסטו היה טורח לעשות את זה, היה מגלה שהוא מדבר שטויות. אבל הוא לא טרח לעשות את זה. למה? ושהיה ברור לו בהיגיון שהאבן הכבדה נופלת מהר יותר, ומה ש... למה להקרא הסברה הוא, כן? יש לי סברה ברורה, בשביל מה אני צריך לעשות ניסיון. עכשיו, רק להוציא מטעויות, אריסטו השתמש בניסיון. אריסטו בהחלט אחד מאבות המדע, גם המודרני. הוא עשה, הוא בדק, הוא עשה תצפיות, הוא עשה מיונים, טקסונומיה, בהחלט היה אדם, ואגב, הרבה מאוד מהרציונליסטים הגדולים, כולל דקארט למשל, היו אנשי מדע תצפיתי. אבל עדיין תפיסתם הפילוסופית הייתה תפיסה רציונליסטית. באיזה מובן? במובן הזה שגם השכל נתפס אצלם כאמצעי להכרת העולם. לא רק השכל, אלא גם השכל. אבל ברור שבמקום שבו נגיד אין לי סברה, השכל לא אומר לי מה יקרה בסיטואציה הזאת, אז אני אשתמש בתצפית. זאת אומרת...
הרב,
כן.
לא שאלה קטנה. אני תמיד תמדתי, איך יכול להיות שאדם כל כך מוכשר וגאון כמו אריסטו, מעלה כל מיני רעיונות כאלה שכל כך תלושים, לא יודע, נדמה לי שהוא טען שברווזים צומחים על עצים, וכמו את הדוגמה הנפלאה שהרב הביא עכשיו, אבל בכל זאת אדם חכם, זה לא צריך להיות גאון הדור, פעם אחת לפקוח את העיניים ולראות ששתי אבנים נופלות יחד. זה לא דוגמה מביקה, מובהקת, שאנחנו יודעים את מה שאנחנו רוצים לדעת, והרציונליות היא מאוד מאוד תלויה על בלימה.
בכלל לא קשור לגאוניות. בכלל לא קשור לגאוניות. ואת, אם משהו נראה לך מאוד ברור, ואתה רציונליסט, אז זה כנראה המציאות. למה שתתרח לעשות ניסוי על משהו שהוא מובן מאליו? הוא לא תרח לעשות את זה, וזה לא... זה לא פגם ב- 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 בחוכמתו, הוא היה איש חכם כנראה. זה לא, זה בכלל, פשוט תפיסה כזאת שאומרת, למה לקרא סברה הוא? אם זה ברור לי בהיגיון, למה אני צריך לעשות ניסיונות? מה, אני יודע, מה הבעיה? זה כמו, האם אני צריך לעשות ניסיונות כדי לבדוק שסכום הזוויות במשולש הוא 180 מעלות? לא, יש לי הוכחה לזה, ולכן ברור לי שזה נכון. אני לא, אף פעם לא מדעתי את זה דרך אגב, בשום ניסיון, אבל אני בטוח שזה מה שיצא, אם אני אמדוד. כי ברור לי, זה נכון. נכון, פה יש לי הוכחה מתמטית, אבל עדיין, ברמה העקרונית, מה שנראה לנו מובן מאליו, אנחנו לא נצא לבדוק. אז לכן, אני לא, בעיניי זה לא דבר כל כך תמוע, שאריסטו לא טרח לבדוק את העניין, אני אומר, במקום שבו היה ברור לו בהיגיון או בשכל, שזה המצב. במקום שבו השכל שלו לא היה חד משמעי, והוא לא ידע מה קורה, אז הוא בהחלט השתמש בתצפיות. אנחנו כולנו כאלה דרך אגב. דברים, אתה עצמך קודם, ערערת על הסיפור הזה עם הצהבת. עכשיו בא בן אדם, מביא לך עובדה. אתה אומר, עזוב, אני לא מסתכל על העובדות, זה לא נכון. אני דוחה את זה על הסף. זה בדיוק רציונליזם של אריסטו.
לא, אני לא אמרתי שאני דוחה, אני אמרתי שאני יודע שבמבחינה מכניזם רפואי פשוט, האדם אמור להחלים אחרי חצי שנה בדרך
כלל. להחלים, אבל הקורלציה מול הזמן שבו שמו לו את היונים, לא, היא אומרת דורשני. זה שהוא אמור להחלים, לא, אני לא הבאתי את הראיה מזה שהוא החלים, זה שהוא החלים זה ברור. אלא מזה שזה קרה בדיוק, אחרי חצי שנה שזה לא זז, זה קרה בדיוק עם הנחת היונים על הפופיק שלו. זה משהו שאמור להורר אותי למחשבה. עוד פעם, מה המסקנות? אני לא נכנס לזה, אבל בהחלט משהו שאמור להורות אותי למחשבה, ולא לגרום לי לדחות את הדברים על הסף. אגב, הזכרתי את זה, אני חושב, פעם קראתי איזה מאמר של הרב טאו. הרב טאו בדק את זה, כנראה בצורה שיטתית, לפחות לטענתו, והוא טוען שזה בובקס. זאת אומרת שזה שטויות, הוא טוען שיש ליונים איזשהו פתח אוויר מאחוריהם, וכשלוחצים אותם אל הפופיק, זה פשוט חונק אותם. ולכן הם מתות. אבל למה אנשים עוברים? זה מקרה. זאת אומרת, אוקיי, מתישהו הם עוברים, וזה מקרה. וכשבודקים שיטתית, זה כנראה עם, כן, עם קבוצת מדגם וביקורת וכפול סמיות וכל מה שצריך לעשות בניסוי מדעי, אז לטענתו לא נגלה השפעה מובהקת של היונים על ריפוי מצהבת. לא בדקתי. אני כן יודע שלמרות שבעבר היו גם רופאים שעשו בזה שימוש, אני יודע שבית חולים מאיר למשל השתמשו בזה, אני יודע את זה מאנשים שראו את זה, זאת אומרת, בבית חולים מאיר רופאים השתמשו בדבר הזה, אני לא חושב שהיום זה קיים באיזשהו מקום, בכל אופן לא שמעתי, כך שנדמה לי שבאיזשהו שלב כבר בדקו את זה והבינו שזה לא נכון, אבל זה באמת אני לא יודע, לא, אני מתרשם ככה, לא בדקתי, אין לי מידע. טוב, אבל לענייננו, אני רק אומר, לעצם העובדה שמישהו מביא לי מידע מהסוג הזה, אני לא אמור לדחות את זה על הסף, אלא אני אמור לחשוב איך, מה ההסבר, האם זה נכון, ואם זה נכון, אז איך זה עובד. זאת אומרת, להיות רציונלי, אין פירושו להיות רציונליסט, אלא פירושו לקבל את האמת ממי שאמרה, ואחרי זה לנסות להסביר הסבר רציונלי למה העסק הזה עובד, או לנסות למצוא את ההסבר הרציונלי למה העסק הזה עובד. אז בכל אופן, אבל לענייננו, אז היינו אצל אריסטו, אז אריסטו כמובן, כמו שאמרתי קודם, משתמש בתצפיות בהחלט, אבל במקום שבו השכל אמר לו משהו שנראה לו מובן מאליו, או ברור לגמרי, אז הוא לא טרח לעשות ניסוי. והאמת שגם אנחנו כאלה. עד היום הרבה מאוד אנשים הם כאלה, כולל מדענים, כולל הכל. אלא מה? שאנחנו יותר ויותר מודעים לזה שהשכל יכול לתעתע. יש לנו טעויות ויש לנו שגיאות, ולפעמים השכל שלנו אומר לנו משהו בצורה מאוד ברורה, שווה עדיין, אם אפשר לפחות, לבדוק את זה בניסיון ולראות האם באמת זה כך או לא. אז יש לנו, במובן הזה צברנו ניסיון על איך השכל שלנו עובד. גם זאת מסקנה מהניסיון. זה מסקנה מהניסיון שאומרת שהשכל שלנו, גם אם הוא אומר לנו משהו בצורה מאוד מאוד ברורה, הוא יכול עדיין להטעות אותנו, זה לא תמיד נכון, ושווה תמיד לבדוק את הדברים בצורה אמפירית, התפתחו כבר גם תקנים לעניין הזה, כן, שאתה לא סתם אומר דברים מסברה, אם אתה רוצה לקבוע קביעה מדעית, היא צריכה להיות מאוגנת בניסיון. למרות שזה אולי נראה לך נורא מובן מאליו, ונורא הגיוני, זה צריך לעבור איזה שהם מבחנים ניסיוניים, לפני שהעסק הזה מאושר לשימוש, נגיד כתרופה או פרוצדורה רפואית, או מה שלא יהיה. זה שנשמע לך הגיוני, זה לא מספיק. בכל אופן, אבל כל זה זה מסקנות שהוסקו לאורך ההיסטוריה, והניסיון כמובן גם משתלב פה והכל, אבל זה לא דבר טריוויאלי, זה לא דבר מובן מאליו. עד היום אנשים, משהו שהשכל שלהם אומר, הם לא ייתו לקבל עובדות שסותרות את זה. הם ייתו לומר שהעובדות האלה כנראה לא נכונות. זאת אומרת, זה אולי באמת הם כאלה, אבל עוד פעם, שאלה של מינונים. טוב, בכל אופן...
רב, אפשר לנסות עוד טיפה, אפשר עוד טיפה לנסות להרער על הרציונליות.
אוקיי. Okay.
לשנייה. ממשהו עכשווי, ממשהו דוגמה עכשווית, שאותי היא ממש מרשימה. אתה יודע, הרב יודע, הסכם עם לבנון, הגז וכל הסיפור. אני מתרשם ש-100%, אולי 99.9% מתומכי הימין, מתנגדים להסכם ומוצאים בו את כל הפגמים שבעולם. וההפך בקבוצה השנייה. אתה עומד תמה, זה אנשים אירציונליים, וזה מזרחנים, וזה מזרחנים, זה אנשי ביטחון, וזה אנשי ביטחון, ומשום מה, קו פרשת המים בין שתי הדעות נחלק סביב האינטרסים הפוליטיים של שני הצדדים שהם ברורים מעליהם. זה לא מערער על כל הרציונליות, וזה הופך את כל העניין לדי כל כך מותנה באינטרסים שצריך לחשוד בו משחר קיומו.
פה אני צריך לעשות עוד הבחנה, אם כבר העלית את זה. יש הבחנה בין ביקורת על החשיבה הרציונלית לבין ביקורת על הרציונליות של אנשים. זה ממש לא אותו דבר. מי שמפעיל חשיבה רציונלית, אני חושב שזה כלי מאוד חשוב, לפעמים יחיד, שיש לנו, לערער עליו זאת טעות. מי שטוען שהאנשים הם אנשים רציונליים והם פועלים עם הכלי הזה, הוא לא כל כך רציונלי. או לפחות לא מכיר את העובדות, לא מכיר בעובדות. לכן כשאתה מביא את הדוגמה הזאת, אתה לכל היותר יכול להסיק מכאן שאנשים לא נוהגים באופן רציונלי, זאת לא ביקורת על החשיבה הרציונלית, זה ביקורת על האנשים שלא עושים בשימוש. ואגב, הקורלציה הזאת לא כל כך מדויקת, מה שאמרת קודם. בדיוק עכשיו ראיתי, לא פעם ראשונה, ביקורת קשה בעיתון הארץ על ההסכם הזה. בעיתון הארץ בהחלט לא שייך לאגף.
קונטז' הוא היחיד שאומר את אותה דעה. אותו גונטז שאמר את הדעה הזו מההתחלה, וטיעונים מאוד קלושים, פחות את העמים.
לא גונטז, גם אחרים. יש ביקורת קשה על ההסכם הזה, מישהו היום הראה לי. אתה אמר שגונטז זה כבר היה מזמן.
זה מה שדן אריאלי אומר.
סתם דוגמה, אני אומר, זה לא כל כך פשוט. בפוליטיקה אתה יכול להתרשם, כן, הוא אומר ככה והוא צועק ככה, זה, כי לכל אחד יש אינטרס. אגב, בהקשר הזה גם הרי ברור שלהסכם הזה יש יתרונות ויש חסרונות, נכון? זה ברור לכולנו. אז ברור שמי שרוצה להיות בעדו, יש לו במה להתעלות. ומי שרוצה להיות נגדו, יש לו גם כן במה להתעלות. והרי אין תשובה ברורה לשאלה, כנראה, אני חושב לפחות, לא בדקתי לעומק, אין תשובה ברורה לשאלה אם ההסכם הזה הוא הסכם טוב או לא טוב. אז לכן ברור שהאינטרס הפוליטי אומר לך, אוקיי, תבליט את הנקודות הבעייתיות, או להפך, את הנקודות החיוביות. לכן פה זה אפילו לא כל כך דוקר, כמו במקומות אחרים שבהם באמת זה בלתי נסבל, ההתייחסות, כן, האג'נדה, ההתייחסות העמותה הזאת. טוב, בכל אופן, לענייננו, אני אישית למשל, שבהחלט לא נמצא בצד של ביבי במפה הזאת, אני מאוד חשדן לגבי ההסכם הזה, אני, עוד פעם, בלי לבדוק לעומק, אבל אני מאוד נוטה לחשוב שיש פה משהו לא, שנעשה לא נכון. אבל זה, עוד פעם, גם כן דוגמה אחת, זה לא אומר הרבה. טוב, בכל אופן, אני חוזר לענייננו, אז אריסטו למעשה היה שייך לצד הרציונליסטי, כן, הרציונליסט מבחינת תפיסתו הפילוסופית, אבל זה בגלל שהוא היה מוכן להשתמש בשכל להכרת העולם, לא שהוא אמר שרק השכל הוא אמצעי להכרת העולם, זה נקודה חשובה. טוב, זה מה ששלט בכיפה עד נגיד סוף ימי הביניים. אריסטו ונגזרותיו וממשיכיו, באיזשהו שלב הוא קיבל גושפנקה של הכנסייה, ואצלנו, אצל הרמב״ם, וכן, קיבל גושפנקות דתיות אצל המוסלמים, אצל היהודים, אצל הנוצרים, נהיה קדוש ואסור היה לחלוק עליו. בתחילת, לקראת סוף ימי הביניים, תחילת העת החדשה, מאה ה-15 עבור ל-16, התחילו להתפתח ערעורים שונים על התפיסה הרציונליסטית. על התפיסה שאומרת שהשכל הוא אמצעי המרכזי או בכלל אמצעי להכרת העולם. גם זה עבר איזשהם ניואנסים. בהתחלה שלה אם הוא המרכזי, אחרי זה השאלה האם הוא בכלל אמצעי לגיטימי להכרת העולם. ובמאה ה-15 התחילו להתעורר ביקורות פילוסופיות על הרציונליזם. אגב, אני אישית נוטה לחשוב, לא יודע אם זה ציידגייסט או ממש השפעה מודעת, אבל זה דומה מאוד לוויכוח על הפלפול, בהקשר של לימוד תורה, שגם הוא התעורר במאה ה-15, הוויכוח על הפלפול, כי גם שם הפלפול הוא איזושהי בניית מגדלים אינטלקטואליים באוויר, והביקורת על הפלפול זה שתבדוק את זה מול העובדות. העובדות במקרה הזה, העובדות ההלכתיות. אתה בונה מגדל נורא יפה באוויר, אבל הוא לא באמת מחזיק מים. זאת אומרת, יש סתירות מפה וסתירות משם, יש לך קושיות, אתה לא טורח לבדוק את המבנה שלך, כי אתה מאוהב ביצירה, כן, ביצירה שאתה יצרת. אין, איך קוראים לזה? קוראים לזה, הוא שהתאהב בפסל שהוא יצר. ברח לי משהו עם פי. מכירים? טוב, לא משנה.
מי זה, מי זה? הוא שמה?
התאהב בפסל שהוא יצר, במיתולוגיה היוונית. ברח לי, לא משנה. טוב. זה ידוע כזה. אוקיי, אז האנשים שמתאהבים ביצירי רוחם, כן, ביצירי האינטלקט שלהם, ולא מוכנים לבדוק אותם מול עובדות. וזה בעצם גם היה במידה מסוימת הביקורת על הפלפול, והביקורת על הרציונליזם בהקשר הפילוסופי, מדעי, הכללי יותר, שניהם קרו במאה ה-15. יש הרבה התאמות, פיגמליון בדיוק, הרבה התאמות מעניינות. טוב, בכל אופן, אז בעקבות הביקורת הזאת שהתעוררה במאה ה-15, התפתחה תפיסה פילוסופית שנקראת אמפיריציזם, שאומרת שבעצם כדי לדעת משהו על העולם אנחנו נזקקים בהכרח לתצפית. בניסוחיה הקיצוניים הטענה היא שהשכל הוא בכלל לא כלי להכרת העולם, לא שחשוב להשתמש בתצפית, לא שתצפית זה העיקר, תצפית זה הדבר היחידי שיש. כן, כמו שאומרים תמיד, כסף זה לא הדבר העיקרי, כסף זה הדבר היחיד. אז גם פה בהקשר הזה אותו דבר, ובמקביל, במאה ה-16 נגיד, סוף המאה ה-16, מתחיל להתפתח המדע המודרני. ובייקו, פרנסיס בייקון עם הלוגיקה האמפירית שלו, כן, מנסה לבנות לוגיקה שתלווה את ההסקה שלנו מהניסיון, מהתצפית. לא לוגיקה במובן של אריסטו, לוגיקה דדוקטיבית, אלא לוגיקה אינדוקטיבית, או לוגיקה של אנלוגיות. לוגיקה שמלווה את ההסקה המדעית, את ההסקה מהניסיון, מהתצפיות, מהעובדות, מתפתחת גם היא במאה ה-16-17, וכמובן המדע המודרני שבלאט לאט מתבסס יותר ויותר על, על, על תצפיות ועוזב את כל ההיפותזות הרציונליסטיות, את ההיפותזות שיוצאות מהשכל. בנקודת התפר, פחות או יותר סוף המאה ה-16, תחילת המאה ה-17, עומד למשל אדם כמו הוגה דעות כמו דקארט, שדקארט מצד אחד היה מתמטיקאי, כן, מערכת הצירים הקרטזית של דקארט משתמשים בה עד היום, קרטזיוס זה דקארט, כן, מערכת צירים קרטזית זה פשוט על שמו. והוא היה איש מדע ופילוסוף ומתמטיקאי, אותה תקופה עוד לא היו הבדלים, מי שעסק בחוכמה עסק בכל התחומים האלה, אבל הוא היה רציונליסט אדוק בתפיסתו הפילוסופית, בצרפתי, נכון? אליאב, אמרתי כבר שהצרפתים זה רק, כשאני מדבר על הצרפתים, אני מדבר על צרפתים מהמאה ה-20. לא, לפני כן היו שם כמה בני אדם נורמליים גם. סליחה מחברינו פה, יש פה עוד כמה. טוב, בכל אופן, אז דקארט היה רציונליסט, ובמסגרת זאת אנשים לא מספיק מכירים, אני חושב, את הרקע להיווצרותה של משנתו הפילוסופית של דקארט, כן, עקרון הקוגיטו, קוגיטו ארגו סום, אני חושב משמע אני קיים, שזה נתפס כמו איזושהי תשתית שעליה הוא בנה את ההוכחות שלו לקיומו של אלוהים. בהתחלה אני מוכיח שאני קיים, ואחרי זה אני יכול להוכיח שאלוהים קיים, וכן הלאה. אז זה הכל נכון, אבל יש פה משהו יותר יסודי, יותר במישור המתודולוגי, שעומד בבסיס כל המהלך הזה. בעצם דקארט נלחם איזה קרב מאסף, איזה קרב הרואי אחרון, כנגד המתקפה האמפיריציסטית, למרות שהוא בעצמו היה גם איש מדע. אבל הוא נלחם נגד המתקפה האמפיריציסטית, והוא רוצה להציל את הרציונליזם. כשלהציל את הרציונליזם פירושו להציל את האפשרות ללמוד על העולם באמצעות השכל. לא להציל את העובדה שרק באמצעות השכל לומדים על העולם, כי הוא היה איש מדע והשתמש גם בניסיון ובתצפית. ועוד פעם, אני חוזר לזה כל הזמן כי זה חשוב. אבל הוא רצה, הוא כבר התמודד מול המתקפות הבוטות יותר, הקשות יותר, שאומרות שאי אפשר בכלל ללמוד על העולם עם השכל, רק עם התצפית. אוקיי? והוא ניסה להראות, לא נכון, יש דברים שאני יכול ללמוד על העולם באמצעות השכל. והמהלך שלו בעצם היה, בואו ננסה לנקות, כן, המהלך, הספק המתודולוגי של דקארט, הספק המתודי, בעצם בואו נטיל ספק בכל דבר עלי אדמות, ונראה עם מה נשאר. האם יש משהו שאיתו אנחנו יכולים להגיע לוודאות מוחלטת בזה שהוא קיים? מה פירוש ודאות מוחלטת? שתהיה לנו הוכחה מיני ובי שהדבר הזה קיים. הדבר הזה נכון, אוקיי? אז הטענה היא שאם אתה מנקה את כל הדברים שלגביהם אתה בספק, בסוף בסוף יש משהו אחד שבו לא תוכל להטיל ספק. וזה שיש מישהו שמטיל ספק. זה אתה. ואת אם אתה מטיל ספק, אתה לא יכול לכפור בזה שיש פה אקט של הטלת ספק, זאת אומרת שיש פה מישהו שמטיל ספק, וכיוון שכך אתה יכול להסיק שזה לא חשוף למתקפות של ספקנים, או של אמפיריציסטים, או של מה שלא יהיה. את ההוכחה לקיומי שלי, אני יכול לבסס בלי הזדקקות לתצפית, מחשיבה תאורה. ואז על זה הוא מנסה לבנות את קיומו של אלוקים, ועוד כל מיני דברים כאלה ואחרים. אגב, גם את התצפית בסוף הוא בונה על זה, אבל לזה נגיע אולי בהמשך. עכשיו, המהלך הזה של דקארט בעצם בא להציל את הרציונליזם מהמתקפה של האמפיריציזם שכבר הייתה בשיאה. בתקופתו של דקארט, סוף המאה ה-16, תחילת ה-17, זה כבר היה בשיאה. הרציונליזם נמצא בנסיגה קשה מול מתקפה מדעית פילוסופית, ודקארט מנסה להציל אותו. והטיעון של הקוגיטו זה בעצם הניסיון שלו לייחס בקרנות המזבח הרציונליסטיות. לעשות להראות שעם השכל אפשר להגיע לטענות על העולם. למשל, שאני קיים, זאת טענה על העולם. אז הנה, באמצעים שכליים טהורים, אני יכול להגיע למסקנה על העולם. כן, אנסלם, זה היה דוגמה, הראיה האונתולוגית לקיומו של אלוהים, זאת דוגמה אחרת, זה כל מיני טיעונים שמנסים להגיע לטענת עובדה על העולם, בלי תצפיות, אלא מתוך שכל בלבד. בהקשר של הקוגיטו, ובהקשר של הטיעון האונתולוגי של אנסל, הם עושים צעד יותר רדיקלי. הם מנסים להראות שאני יכול ללמוד על העולם באמצעים לוגיים ודאיים שלא נזקקים להנחות יסוד. זה מה שנקרא ראייה אונתולוגית. ניתוח מושגי בלבד. כי תבינו, אני יכול למשל ללמוד דברים על העולם על בסיס הנחות יסוד שלי, והנחות היסוד האלה הן הנחות רציונליסטיות, זאת אומרת מהשכל, לא מתצפית. אבל מהם אני יכול להסיק מסקנות על העולם. המסקנות האלה לא יהיו ודאיות כמובן, כי הן תלויות בהנחות, בהנחות עצמן, או שהן נכונות או שלא. ולכן זה לא להסיק מסקנה על העולם באמצעים לוגיים בלבד, אבל זה כן באמצעים שכליים בלבד. לכן זה לא אותו דבר. אנסלם ודקארט ניסו להציג טיעון לוגי שמוביל למסקנה באופן ודאי, זאת אומרת לא צריך הנחות יסוד בכלל, לא ממקורות תצפיתיים ולא ממקורות אחרים, לא צריך שום הנחות יסוד. זה מין אוקוס פוקוס כזה שמנביע טענה, איזו מסקנה כלשהי, בלי לבסס אותה על הנחות יסוד בכלל. זה תרגיל לוגי כזה, התרגיל הזה נכשל. נכשל בשני המקרים, הוא לא יכול להצליח אני חושב, אבל זה בעצם היה ניסיון שעשה דקארט. זה ניסיון להגן על הרציונליזם. אחרי זה, כמו שאמרתי קודם, הוא אפילו ביסס את האמפיריציזם ואת האמון שלי במדע ובתצפית גם על הרציונליזם. אחרי שאני יודע שאני קיים, יש לי אלוקים קיים, והוא נטע בי כלים של חשיבה ושל הכרה וכולי, עכשיו אני יכול גם להאמין לחושים. אז עכשיו אני יכול גם לקבל את התצפיות שלי. מבחינתו התצפית היא נגזרת, האמפיריציזם אפשרי רק על בסיס רציונליסטי. הרציונליזם הוא הבסיס שעליו אפשר לבנות את האמון שלנו בתצפיות, באמפיריות. אוקיי? זה בעצם הטענה. כן, ההוכחה של דקארט לקיומי, זה הוכחה לקיומו של השכל שלי, של החשיבה שלי. לא של הרגליים, או של הבטן, או של הראש, אלא של החשיבה. במובנים מסוימים, הוא הוכיח את קיומה של הרוח, והוא טוען שזה הבסיס גם להכיר בקיומו של החומר. בניגוד למה שבדרך כלל חושבים, שהחומר זה ברור שזה קיים, אבל הרוח יש ויכוח, אם אנחנו מטריאליסטים או לא. דקארט אמר, זה פשוט הפוך להיגיון. הרוח ודאי קיים. אם החומר קיים או לא, זה ויכוח מול האידיאליסטים. אבל הרוח ודאי קיימת, הרוח היא זו שמכירה את החומר. זאת אומרת, אם אני לא מקבל את קיומה של הרוח, אז גם החומר לא קיים. טוב, בכל אופן לענייננו, אז דקארט בעצם ניסה להציל את הרציונליזם ולהראות באופן קונסטרוקטיבי, שאני יכול ללמוד דברים, להסיק טענות על העולם באמצעים שכליים בלבד, בלי תצפיות. זה בעצם היה הפרויקט הקרטזיאני. פרויקט הפילוסופי שלו. עכשיו, אחריו, הוא נחל תבוסה, תבוסה קולוסלית, הייתי אומר, לא שלכולם ברור לגמרי מה הבעיה עם הקוגיטו, אבל לכולם ברור שיש בעיה עם החוגית, או יש לי איזה טור באתר, אני לא אכנס לזה כאן. בכל אופן, דה פקטו, בעולם המדעי והפילוסופי, התחוללה מהפכה במאה ה-16, והחשיבה האנושית עברה די במהירות מרציונליזם לאמפיריציזם, ואפילו לאמפיריציזם קיצוני. אמפיריציזם קיצוני פירושו שרק התצפית היא כלי להכרת העולם, ולא השכל. לא שגם, לא שצריך תצפית, לא שחשוב תצפית, רק התצפית. זאת אומרת, השכל הוא לא כלי להכרת העולם. בשביל להכיר את העולם, אתה צריך לצפות בו. מה שאתה חושב, מי אמר שמה שאתה חושב מתאר את מה שקורה. אם יש לך ניסיון, אם אתה יכול לצפות בדברים, אז בסדר, זה בסיס סביר לטעון טענות על העולם. אבל זה שאתה חושב שמשהו נראה לך הגיוני, אז הוא נראה לך הגיוני, אז מה? כל עוד לא בדקת את זה, זה לא אומר כלום על העולם. כן? מרק טוויין החביב עליי, שאמר, העולם לא חייב לך כלום, הוא היה פה לפניך. זה שאתה חושב באופן מסוים, זה לא אומר שכך באמת קורה במציאות. המציאות לא חייבת לך כלום. אז זאת התפיסה הרציונליסטית, שאיכשהו כבשה את מקומה, או תפסה את מקומה של, את מקומה של הרציונליזם. אלא מאי? שהתהליך הזה לא נעצר כאן. הוא ממשיך הלאה, ובעקבות המהפכה הרציונליסטית, בעצם בעיקר, בעיקר באיים הבריטיים, יש איזשהו סגסוג של פילוסופיה אמפיריציסטית. כן, השלושת הבריטים הבולטים זה לוק, יום וברקלי, אוקיי? שהם בעצם שלושה אמפיריציסטים בריטיים מרכזיים, שהם מפתחים את המשנה האמפיריציסטית, הפילוסופית, הם היו בעיקר פילוסופים, אגב לא מדענים, באותה תקופה כבר מתחיל להיווצר ההבדל בין פילוסופים לבין מדענים, המאה ה-17-18, שם הדיסציפלינות מתחילות להיפרד, והם היו בעיקר פילוסופים, אבל במקביל להם כמובן המדע האמפירי מתקדם בצעדים הולכים וגדלים, יחד עם הפילוסופיה האמפיריציסטית. אלא מאי? שהפילוסופיה האמפיריציסטית מגיעה אצל יום, אולי ברקלי גם, לשוקת שבורה. בגלל שכשלוקחים את האמפיריציזם באופן קיצוני, זאת אומרת, מאמינים בו עד הסוף רק הניסיון הוכלי להכרת העולם ולא השכל, בעצם מגלים לאט לאט שמעט מאוד דברים אנחנו באמת יכולים ללמוד מהניסיון, אם בכלל. ולכן כל מיני ספקות שיום מעלה לגבי כן, אינדוקציה, סיבתיות וכולי, בעצם יום בעצם מעלה שאלה קשה לגבי המון המון דברים שאולי לוק ואלה שלפניו חשבו שאנחנו לומדים אותם מהניסיון, ויום בעצם חשף שבבסיסם עומדים כל מיני עקרונות שהם לא נלמדו מהניסיון, אלא עקרונות שאנחנו מניחים אותם, כמו עקרון הסיבתיות, האינדוקציה, חלל והזמן, כל מיני דברים שונים שמשפיעים על החשיבה המדעית, ואיכשהו אנשי מדע בטוחים שהם בסך הכל עוסקים בתצפית תאורה, והם הרבה פעמים לא שמים לב כמה תובנות אפריוריות משוקעות בתוך העבודה המדעית שלהם. הם בטוחים שהם רק עוסקים בתצפית תאורה, אבל ממש לא. וכבר במאה ה-17-18, האמפיריציסטים הבריטיים שמים לב לעניין הזה, ולאט לאט, אצל לוק עוד היה מאוד אופטימי, הוא בנה איזושהי תפיסה אמפירית מאוד יפה, חילק את העולם בצורה מאוד לקטגוריות, ואיכשהו בנה באמת פילוסופיה אמפיריציסטית עשירה, מגוונת, מבוססת, לכאורה, הכל נהדר. אבל אז יום וברקלי מתחילים לנבור במשנה של לוק, ומגלים יותר ויותר עקרונות שלוק מתייחס אליהם כאיזושהי תוצאה של תצפית, אבל הן בעצם הנחות אפריוריות שהוא הניח. ואז בעצם יום מנסה לזרוק את כל הלאה עוד ועוד דברים שהם לא תצפיתיים תיאוריים, כי אנחנו זוכרים, התצפיתיות התיאורה אומרת, השכל הוא לא מכשיר להכרת העולם, רק התצפית. עכשיו, איזה דברים אני יכול לדעת רק על בסיס תצפית? מעט מאוד. רק עובדות שבהן צפיתי באופן ישיר. שום הכללה, שום דבר שאני עושה מדמה מילטה למילטה, כל מיני עסקים כאלה ואחרים, זה כבר עבודה של הראש, של השכל. אם אתה רוצה להצמד לתצפית ולהיות אמפיריציסט ישר ונאמן וקיצוני, אתה נשאר עם מעט מאוד עובדות גרעיניות, וזהו. אתה לא נשאר עם מדע בכלל. ובמובן הזה, יום הגיע מתוך האמפיריציזם שלו לספקנות מאוד עמוקה. מה שנראה להרבה מאוד אנשים תרתי דסתרי, להיות ספקן, להאמין במדע, בתצפית וכולי, סליחה, להיות רציונליסט, להיות רציונלי, לא רציונליסט, אמפיריציסט, שמאמין במדע ובתצפית ובהתקדמות וכדומה, וללמוד מתוך הניסיון והכל, לא מתיישב לנו כל כך טוב עם דמות של ספקן. ספקן זה פילוסוף, כן, המדען הוא כאילו ההפך מספקן, אבל לא. יום הראה שדווקא האמפיריציזם מוביל לספקנות, ולמה? כי האמפיריציזם, אם אתה לוקח אותו עד הסוף, אתה נשאר אך ורק עם הדברים שבהם צפית באופן ישיר. כל שאר הדברים אתה אמור להיות ספקן לגביהם. אז הוא לא ספקן על התצפיות שלו, אבל הוא ספקן על כל השאר. ולאט לאט הוא מגלה שכל השאר זה לא מעט. זאת אומרת, התצפיות שבהם אתה יכול לדעת שאותם ראית במו עיניך, זה מעט מאוד דברים. רוב הדברים ששייכים גם למדע, הם לא דברים שאתה ראית בעיניים, או שמישהו אפילו ראה בעיניים. לא רק אתה אישית, אלא בכלל. זה הישגים מדעיים, תיאוריות שאנחנו בונים, כל מיני דברים מן הסוג הזה. כל אלה זה פעולות של השכל. אם השכל הוא לא כלי להכרת העולם, אומר יום, אז מי אמר שיש בזה ממש בכלל? שתם הזיות. ברקלי לוקח את זה צעד אחד הלאה, ובכלל משאיר אותנו עם וקום מוחלט. כי ברקלי בעצם אומר, שגם האמון שלנו בחושים אין לו הצדקה תצפיתית. האמפיריציזם בעצמו הוא לא מוצדק. ושמי אמר שהעיניים שלך משקפות נכון את המציאות, או אוזניים, או המישוש, או כן, כל החושים. מי אמר לך? אולי יש שד מטעתע, כן, של דקארט, או הזיות, או מי אמר שיש בכלל מציאות? וברקלי בנה משנה אידיאליסטית, מה שנקרא, שלא מכירה בקיומו של עולם חיצוני, שזה עוד יותר מוזר לקשור את זה למשנה אמפיריציסטית. וברקלי היה אמפיריציסט. אבל מתוך האמפיריציזם שלו, הוא הבין שאפילו העובדות הטהורות שלגביהן יום לא הטיל ספק, בעצם גם הן אי אפשר לקבל אותן. כי מי אמר לך זה נכון? מי אמר לך שמה שאתה צופה הוא באמת מה שקורה? ולכן, בעצם הטענה של ברקלי זה שמה שאנחנו קוראים תצפית הוא בסך הכל מפגש עם תופעות שקיימות בתוכנו פנימה. בתוכנו או בתוכו פנימה אישית, אני לא יודע אם הוא האמין בקיומם של אנשים אחרים, אני לא יודע מה ההצדקה לזה. בעצם רק הוא קיים וכל החוויות ואנשים אחרים ועצמים אחרים והעולם, זה הכל בעצם דברים שקיימים בתוך חשיבתו או הכרתו פנימה. ולכן מה שאנחנו קוראים עובדות ותצפיות והכל, זה בעצם עוסק בנו, בתוכנו פנימה, אין עולם חיצוני. וזה, זאת התוצאה של משנתו האמפיריציסטית של ברקלי. אותו האמפיריציסט. דווקא בגלל שהוא האמפיריציסט, והוא דרש איזושהי ודאות, איזשהו, כן, לתפוס ביד את מה שאני מאמין בו. הוא פתאום מבין שגם לתפוס ביד זה לא מספיק טוב. אתה לא יכול להגיד כלום על זה, כל מה שאתה יכול להגיד זה שאני רואה כך וכך. אתה לא יכול להגיד שקיים בעולם כך וכך. ואז בעצם המדע עוסק בחוויות הפנימיות שלי. אין עולם. אז האם זה אמפיריציזם או רציונליזם? אתה יכול לקרוא לזה אמפיריציזם, אבל זה כבר, ההבדל בין זה לבין רציונליזם כבר מתשטש מאוד. אז ברקלי זה ממש לסיים את המהלך שמעביר אותנו מהרציונליזם לאמפיריציזם, באיזשהו וקום שמחזיר אותנו לרציונליזם. אבל הוא מחזיר אותנו לרציונליזם כל כך רזה, כי הרציונליזם הרגיל תפס שעם השכל אנחנו מכירים את העולם. כן האמין בקיומו של עולם חיצוני, הוא אמר שהשכל הוא מכשיר להכרת העולם, התנהלותו של העולם, העצמים בעולם וכו'. ברקלי אחרי המהלך האמפיריציסטי בעצם חוזר לרציונליזם, אבל זה רציונליזם שבעצם מופנה פנימה, לא החוצה. השכל הוא כלי להכרת העולם במרכאות. העולם הכוונה, העולם החוויות שלי. כי אין עולם בחוץ. אז זה חזרה לרציונליזם, אבל בצורה הרבה יותר רזה, מצומצמת, כן? הרבה יותר סקפטית, נקרא לזה כך. ובמובן הזה, בעצם אחרי שהאמפיריציסטים הבריטים מסיימים את הגיבוש של המשנה הפילוסופית האמפיריציסטית, אנחנו בעצם ניצבים בפני שוקת שבורה. כי הרי לכולם ברור שהמדע שכבר באותו שלב בהחלט מתקדם, יש בו ממש. זה מכשיר שעובד, זה מכשיר טוב, הוא מוכיח את עצמו. אי אפשר להגיד שאני לא לומד על העולם באופנים כאלה, ושזה לא נעשה בצורה הרבה יותר טובה ממה שעשה אריסטו בזמנו, בשיטותיו הרציונליסטיות. זאת אומרת, לאנשים פיתחו אמון במדע, אבל לא הייתה לדבר הזה שום הצדקה פילוסופית. זה בעצם המשבר שבפניו עמד קאנט, אחרי יום. זה מה שקאנט אמר, שיום עורר אותו מתרדמתו הדוגמטית. כן? יום בעצם חידד לו את השוקת השבורה שבפניה עומדת החשיבה המדעית. כי מצד אחד ברור לנו שהמדע מצליח ועובד ויש בו ממש, ואיכשהו האמון במדע הוא מובן מאליו. אבל כשאתה שואל את עצמך מה הצדקה פילוסופית לזה, אין. כי הצדקה רציונליסטית לאמון במדע לא מספיקה, המדע הוא דבר תצפיתי, הוא לא מאמין בשימוש בשכל להכרת העולם. ולתצפית אין באמת הצדקה. היא גם לא נותנת לנו כמעט שום דבר, כמו שברקלי אומר, מי אמר שבכלל אנחנו צפים במשהו. הרי קאנט בעניין הזה גם עשה איזשהו סיבוב, מה יחס בין פנומנה לנומנה, אני לא נכנס כרגע לפרטים האלה. אז השבר הזה בעצם, הוא פותח את המחשבה, נקרא לזה לא החדשה, אלא המודרנית. כן, העת החדשה מתחילה במאה ה-16. החשיבה המודרנית יותר, אני חושב, מתחילה, אני חושב, איפשהו באזור של קאנט. שם באמת הדברים יותר מגובשים, ומשם והלאה, לכולם ברור שיש פה איזשהו סוג של סמיכה קצרה. המשחק בין אמפיריציזם לבין רציונליזם, זה בעצם משחק של סמיכה קצרה, השאלה אם לחסות איתה את הראש או לחסות את הרגליים, אבל אי אפשר לחסות את שניהם. לא תצליח לתת משנה שלמה סדורה רציונליסטית, לא תצליח לתת משנה שלמה אמפיריציסטית, ובעצם יש פה משהו שאיכשהו נראה ללא הצדקה. הוא עובד, הוא מרשים, יש לנו אמון בו, אבל אין לו הצדקה. וזה מאוד מתסכל, לפחות את הפילוסופים. המדענים דוהרים קדימה, לא מעניין אותם שום דבר. אבל את הפילוסופים זה מאוד מטריד.
מה מפריע לפילוסופים? להגיד גם וגם.
מה זה נקרא גם וגם?
גם השכל וגם הניסיון.
מה זה נקרא גם השכל וגם הניסיון? כי השכל לא יכול להיות מכשיר להכרת העולם. זה הלקח מהביקורת האמפיריציסטית. כי זה שאני חושב באופן מסוים, למה זה מחייב את העולם להתנהל באופן כזה? כי המבנים המחשבתיים שלי נטועים בי מסיבות שונות. אז עוד לא דיברו אבולוציה, לא חשוב. אבל נטועים בי מאיזושהי סיבה, מעצם הולדתי. מאיפה אני יודע שיש איזשהו מתאם או התאמה בין האופנים שאני חושב לבין איך שהעולם מתנהל? אין איזשהו מצדקה. והתצפית עצמה לא נותנת לי את זה. התצפית נותנת לי לכל היותר עובדות פרטיות, לפי ברקלי אפילו זה לא. אז יש פה משהו שאי אפשר להצדיק אותו. במדע יש מרכיבים לא תצפיתיים, אבל פילוסופית הגענו למסקנה שכל דבר לא תצפיתי לא יכול להניב טענה על העולם. אני לא יכול לקבל אותו כבסיס לטענה על העולם. אז איך אפשר להאמין במדע, אבל גם להבין שלא יכול להיות לו בסיס? יש פה משהו שהוא דיסוננס לא פשוט. זה מה שאני אומר, מה זה באותה מידה? אז הטענה, הנה עניתי פה לשאלה הבאה. מכאן והלאה מתפתחות תפיסות כאלה ואחרות שלא באמת נותנות מענה לשאלה הזאת. היחיד שניסה להציג מענה שיטתי באמת לשאלה הזאת, אני חושב, אחרים מנסים, אבל באמת ניסיונות די עלובים, אבל קאנט ניסה לתת איזשהו מענה לשאלה הזאת, הוא ניסח אותה קודם כל, זה השוקת השבועה של יום, ואחרי זה ניסה לתת לה איזשהו מענה, עם הסינתטי הפריורי, דיברנו על זה באחד, אני לא זוכר, באחת הסדרות הקודמות, עם הסינתטי הפריורי וטיעונים טרנסנדנטליים, לא חשוב כרגע, מי שלא מכיר, אז לא משנה כל כך, אבל קאנט ניסה לתת לזה איזשהו מענה, שנגיד, בתמצית אני כן אגיד אותו, בעצם מה שהוא רצה לטעון, זה שאנחנו לא עוסקים, קצת דומה לברקלי, אנחנו לא עוסקים בעולם עצמו, כשאנחנו מדברים על מדע, כן, חוקי המדע, והתובנות המדעיות, לא עוסקות בעולם עצמו, אלא בעולם כפי שהוא מופיע לעינינו, לא בנאומנון, שזה העולם כשלעצמו, אלא בפנומנון, בפנומנה, באופן שבו אנחנו תופסים את המציאות, לא במציאות עצמה. ואז הוא אומר שאם זה כך, אז כן אפשר להבין למה השכל יכול לתת לי היכרות עם העולם, כי העולם שבו מדובר זה לא באמת העולם החיצוני, אלא גם הוא נמצא אצלי בתוך הראש. בסדר, אז השכל יכול להכיר את עצמו, ובמובן הזה אפשר אולי להאמין לכלים מחשבתיים, כלים שכליים, שהם אומרים לי דברים על העולם, כי זה לא על העולם, זה על העולם כפי שאני תופס אותו. זה לא ממש ברקלי, כי ברקלי חשב שאין עולם, וקאנט חשב שיש עולם. רק הוא טען שהמאפיינים של העולם, התובנות שלנו על העולם, התכונות של העולם, הם כולם מנוסחים בשפה הסובייקטיבית שלנו. ולכן המדע שעוסק בהם, עוסק בעצם בדברים שמנוסחים בשפה סובייקטיבית. אבל הם טוענים טענות על העולם עצמו. לא כמו שברקלי חשב שאין בכלל עולם וכל הטענות הן עוסקות במה שקורה בתוכי פנימה. קאנט חשב שיש עולם, והטענות עוסקות בעולם עצמו. רק הן מנוסחות בשפה שהיא שפה שלי, בצורות חשיבה ובמושגים ששאובים מהעולם שלי, הרבה טועים בעניין הזה לדעתי בפרשנות של קאנט, גם על זה כתבתי כמה טורים, אבל עוד פעם, אלה פרטים שפחות חשובים לנו כאן. אז זאת ההצעה של קאנט, אני לא חושב שזה מחזיק מים, הטענה של קאנט, בסופו של דבר, לא רק אני, כן, יש הרבה ביקרו אותו, בין היתר למשל, שאלו אותו למה, או שאלו עליו, למה אתה מניח שיש בכלל עולם בחוץ? אם כל מה שנגיש לך זה רק הפנומן, רק הדברים כפי שהם מופיעים בהכרתך, אז מי אמר שברקלי לא צודק, שכל מה שיש זה רק ההכרות שיש בתוכך, ואין איזשהו עולם בחוץ שיוצר את ההכרות האלה. המסקנה הזאת בעצמה, מאיפה היא נובעת? כן, איך אתה יודע שיש נאומנה? כל מה שאתה פוגש את הפנומנה, איך אתה יודע שיש נאומנה? מעבר לזה, יש כל מיני קושיות, אני חושב שהעובדה שאנחנו מנסחים את הדברים בשפה שלנו, ומשתמשים בכלי החשיבה שלנו, לא אומרת שאפשר להשתמש בשכל כדי להכיר את העולם, או שהשכל בעצם נותן לי את מה שקורה בעולם. נגיד שהגעתי לאיזושהי מסקנה, שכן כמו נגיד החוק השני של ניוטון, הגעתי למסקנה ש... שהתאוצה שגוף מפתח פרופורציונית לכוח שפועל עליו. בסדר? עכשיו קאנט יגיד, איך אתה יודע? זאת הכללה, זו תוצאה של השכל, מי אמר לך שזה מה שקורה בעולם? אולי למקרים שצפית זה קרה, אבל מי אמר שבשאר המקרים זה קורה? אז הוא אומר, כי המבנה של השכל שלי מכתיב לי את חוק הטבע הזה. חוק הטבע הזה עוסק בעולם כפי שהוא מופיע לעיניי, לא בעולם כשהוא לעצמו, כן, זה ההסבר שהציע קאנט לעניין, אלא שאז בעצם יוצא, נגיד שבעולם עצמו, היה גוף שהתאוצה שלו הייתה פרופורציונית לריבוע הכוח, לא לכוח עצמו, אלא לכוח בריבוע, אוקיי? אז מה קאנט רוצה לטעון? שלא הייתי מצליח לראות את זה בעיניים שלי, את הגוף, את התנועה של הגוף, נשמע הזוי, למה לא? מה? זה התבניות של המוח שלי מגיעות למסקנה שהכוח פרופורציוני לתאוצה, זה מונע מהעיניים שלי לראות את הגוף שנע בתאוצה אחרת. למה? למה שהוא לא יראה? הוא רואה גוף שזז, למה שהעיניים יפצפסו את זה? מה הבעיה? איך קורה הסינון של התופעות שבהן אני צופה? איך הסינון הזה מקביל בדיוק לדפוסים שלפיהם השכל שלי עובד. התצפית והשכל זה שני כישורים שונים, למרות ששניהם כישורים שלי. אבל זה כישורים שונים, אין סיבה לחשוב שאני לא, נגיד שיקרה משהו בלי סיבה. אז אני מחשבתית לא מוכן לקבל שקורה משהו בלי סיבה. אבל האם אני לא יוכל לראות משהו שקרה בלי סיבה? למה לא? ולהפך. כן? זה שאני נאלץ לחשוב באופן מסוים, זה לא אומר שזה מאלץ את העיניים שלי במה שהם יראו או לא יראו. לכן התזה הקנטיאנית בעיניי תזה מאוד ספקולטיבית, לא מחזיקה מים, בעיניי היא לא יותר מוצלחת מהתזה שאותה היא באה להחליף, או שאותה היא באה להסביר. לכן אני לא חושב שהתזה הזאת באמת יכולה להוות הסבר. אז מה כן? אני חושב שהאלטרנטיבה היחידה שקיימת פה, ולדעתי, עוד פעם, אני לא מכיר מישהו שניסח את זה באופן הזה, אני מנסח את זה כך, אבל אני כן חושב שהתובנות האלה קיימות כבר אצל כל מיני הוגי דעות מכל מיני תקופות וסוגים, והטענה בעצם היא שזה נכון בו, אני רוצה להפריד או לטשטש את הדיכוטומיה בין רציונליזם לאמפיריציזם. כל הדיון שלנו עד עכשיו הניח שאני צריך לבחור, או שאני רציונליסט או שאני אמפיריציסט, או אני משתמש בחושים או שאני משתמש בשכל. וההנחה הייתה שאלה שני כישורים שונים, בלתי תלויים, שאו שזה עובד או שזה עובד. אבל אני רוצה לטעון ששני ההבחנה בין חשיבה לבין הכרה היא לא כל כך חדה. יש לנו איזה שהם כישורים בכף, כן? כישרונות, יכולות, כן? יש לנו איזה שהם כישורים שהם נמצאים בתווך או באמצע בין חשיבה לבין הכרה. אז זה מה שאנחנו, אני חושב שזה מה שאנחנו קוראים אינטואיציה. האינטואיציה שלנו היא מעלה לנו איזשהו סוג של מחשבות, תובנות, שהן לא נגזרות לוגית מתובנות קודמות, אלא הן עולות בעצמן, זאת אומרת, עקרון הסיבתיות, יש לי אינטואיציה שהוא נכון, אוקיי? אז זה לא משהו שיוצא מתצפית, כמו שיומרה שאנחנו לא למדים את עקרון הסיבתיות מתצפית, אז זה יצא לנו ממוחנו הקודח, ואז שואלים בסדר, אז אם זה יוצא ממוחנו הקודח, זה כנראה רק אומר שהתבניות אצלנו בראש עובדות באופן סיבתי. ככה אנחנו חושבים. האם זה אומר שהעולם עובד באופן סיבתי? לא בהכרח. אז למה שאני אניח שעקרון הסיבתיות נכון גם בעולם עצמו? אז הטענה שלי זה שעקרון הסיבתיות הוא לא תוצאה של חשיבה, אלא תוצאה של הכרה. אבל לא, יום צודק, זה לא הכרה בחושים. זה הכרה שהיא לא על ידי חושים. הכרה שכלית. הטענה שלי זה שיש לשכל שלנו יכולת להכיר דברים לא באמצעות חמשת החושים. מה שהרמב״ם קרא בתחילת המורה נבוכים, עיני השכל. זה שכל שמתבונן, לא שהוא חושב, הוא מתבונן על העולם, אבל זה לא עיניי, זה השכל עושה את ההתבוננות הזאת. אז יש פה פעולה הכרתית שנעשית על ידי השכל. או היגיון השמעי של הרב הנזיר, כן, יש... הוא סרל, יש לו גם כן ביטויים דומים, ועוד, עוד צרפתי אגב. הטענה היא שיש לנו בעצם איזשהו סוג של יכולת שאפשר לקרוא לו חשיבה מכירה.
זה מה שנקרא חוש שישי, לא?
אפשר לקרוא איזה חוש שישי, קיבל כל מיני שמות אצל כל מיני אנשים, אבל לענייננו זה משהו שמשלב את שני הדברים שקראתי להם קודם, הכרה, בחשיבה. יש לנו חלק בחשיבה שלנו שעוסק בהכרה של העולם, לא דרך חושים. השכל מכיר את העולם. זאת בעצם הטענה. עכשיו, איך נקרא ליכולת הזאת, לכישורים האלה? זה אמפיריציסטי? זה רציונליסטי? מה זה? זה לא הכרה חושית. מצד שני, זה לא חשיבה. זה סוג של התבוננות על העולם. כשאני מפעיל את האינטואיציה, זה לא כמו לעשות חשבון מתמטי 2 ועוד 3 שווה 5. זאת חשיבה תאורה. זה לא קשור לעולם. זה נעשה הכל בתוכי פנימה. אבל אינטואיציה בעיניי לפחות, לדעתי, זה כלי שבאמצעותו אני תופס דברים בעולם. זה סוג של אינטראקציה שלי עם העולם, אבל לא אינטראקציה דרך החושים, אלא דרך קישורים אחרים שיש לי. אבל במובן הזה זה בעצם סוג של תצפית. התצפית לא חושית. ואני חושב שהתובנות שאנחנו לומדים על העולם לא באמצעות חושים, צודקים האמפיריציסטים. אלה תובנות שנובעות מאמפיריציזם, מתצפית. אבל לא מתצפית חושית, פה טועים האמפיריציסטים. הם טועים בגלל שהם חושבים שתצפיות נעשות רק על ידי חושים, לא נכון. תצפיות נעשות גם על ידי השכל. ואני טוען שכשאנחנו טוענים שיש בעולם עקרון סיבתיות, שלכל דבר צריכה להיות סיבה שחוללה אותו, איך אנחנו יודעים את זה? מתוך תצפית. צודק יום, זה לא תצפית חושית, החושים לא יכולים לראות את זה. זה תצפית שהשכל עושה, האינטואיציה שלנו תופסת את זה. אינטואיציה זה לא איזו הברקה שכלית גאונית, זה הברקה הכרתית, לא שכלית. השכל תופס משהו בעולם, הוא תופס מבנה, חוק, צורת התנהגות, עיקרון, סברה כלשהי בעולם, לא אובייקט. אובייקט תופסים עם חושים, עם השמיעה או עם הראייה, עם המישוש או מה שלא יהיה. אבל כשאני רוצה לתפוס אידאה, רעיון, מחשבה, כן, דפוס כלשהו, אז פה אני משתמש בעיני השכל, לא בחושים, בהיגיון השני או במשנה שלא תקראו לזה.
זה מתחבר לשאלה הרחבה, איך מתמטיקה שהיא תוצאה של השכל בלבד, איך העולם יודע להתנהג בפיים.
נכון. אני חושב שהמתמטיקה היא לא תוצאה של השכל, היא תוצאה של האינטואיציה. כשאני מדבר על המתמטיקה, אני מדבר על ההנחות של המתמטיקה.
כן.
האקסיומות. כי התוצאות הן נגזרות לוגיות של ההנחות. ומאיפה אני יודע את האקסיומות? מאיפה אני יודע ששני קווים מקבילים לא נפגשים? שבין שתי נקודות עובר קו ישר אחד. אני מבין את זה הגיונית. מה זה מבין? אבל זה טענה על העולם. אז אני מבין את זה בעיני השכל. אני מתבונן על העולם, אבל אני מתבונן עליו בעיניים עצומות. ואני מבין שבין שתי נקודות לא יכול להיות יותר מקו ישר אחד. ואני מבין ששני מקבילים לא נפגשים אף פעם. אני מבין את זה, אבל כשאני אומר מבין, פירושו אני רואה את זה. אני רואה בעיני השכל, אני מבין שכך נכון, שזה טבע העולם. אוקיי? זה הנקודה שאני רוצה לטעון. לכן בעיניי זה ההסבר היחידי שבאמת מסביר את היכולת שלנו להכיר דברים לא באמצעות חושים, וכאן אני מסכם כי זה בעצם מסיים את הפתיח לסדרה הזאת. התלבטנו בשאלה, איך אנחנו יכולים להכיר את העולם? האם אפשר להשתמש בשכל כדי להכיר את העולם? האמפיריציסטים לכאורה צודקים שלא. מצד שני, אם באמת לא, אז אין מדע. כל מה שיש זה אוסף העובדות שראיתי. חוקים כלליים, תזות על אלקטרונים, על דברים מופשטים. זה לא מדע במובן האמפיריציסטי המצומצם, הצרוף. אבל אני כן מוצא את עצמי מאמין לחוקים המדעיים, לתובנות המדעיות האלה. אז איך זה יכול להיות? הדרך היחידה להסביר את זה, זה שאני בדרך לתובנות ולחוקים האלה השתמשתי לא רק בתצפיות אמפיריות חושיות, אלא גם בעקרונות שאותם הבנתי באמצעות האינטואיציה שלי. גם אותם שאהבתי מהעולם. אבל הבנתי באמצעות האינטואיציה שלי שהם נכונים, לא באמצעות העיניים. ולכן עקרון הסיבתיות, עקרון האינדוקציה, כל הדברים שיום הציב עליהם סימן שאלה, וקאנט לא פתר, ניסח את סימן השאלה הזה, אבל לא באמת הציע לו פתרון, לא באמת הציע לו הצדקה, נדמה לי שההצדקה היחידה האפשרית, זה שהעקרונות האלה בעצם הם תוצאה של תצפית שכלית. אי אפשר להכיר את העולם מתוך חשיבה צרופה שנעשית בתוכי פנימה. אבל זה לא נכון שצריך חושים, או רק חושים, אלא העקרונות המחשבתיים שאני מבחין בהם כשאני מתבונן על העולם ועל העולם האפלטוני, העולם הרעיוני, על העולם האמיתי, בעיני השכל שלי, באינטואיציה שלי, הם בעצם אלה שעוזרים לי להגיע החוקים המדעיים לתובנות המדעיות, והם בעצם ההצדקה למרכיבים הרציונליסטיים בפעילות המדעית, למרכיבים שהם לא תצפית צרופה, שהם לא עובדות תאורות. ובנקודה הזאת אני אתחיל, אני אפרט יותר בפעם הבאה.
גם המדע מכיר בעובדה שהוא מכיר את העולם על תנאי, מה שפופר אמר, עד שלא תבוא הוכחה אחרת.
לפופר נגיע והכל נכון, אבל עדיין הוא טוען שהוא מכיר את העולם. זה לא בטוח, כמובן זה טענה אחרת, האם אני בטוח או לא, אבל לא בטוח, אבל עדיין אני חושב שזה טבע העולם, כל עוד לא הוכח אחרת. והשאלה הפילוסופית שבה עסקתי עד עכשיו, זה מה הצדקה לזה שאתה חושב כך. למה להניח שזה טבע העולם? זה טבע התבניות המחשבתיות שלך.
בצירוף מקרים מעניין מאוד, קניתי היום את הספר, ספר חדש של יצחק בן ישראל, האם העולם קיים, באמת קיים, מסע מדעי פילוסופי מקאנט עד קוונט.
אז כתבתי על זה טור באתר שלי על הספר, אחרי שתקרא את הספר אני מזמין אותך לקרוא את הטור הזה.
אוקיי. איזה מספר זה? איפה זה?
אחד האחרונים, 400 ו... 500 וקצת, נדמה לי. תחפש, יש חיפוש גוגל באתר. תחפש את השם של הספר, אז תגיע, אני מניח, לטור הזה. אוקיי, אני אעצור כאן, בשלב זה. הפעם הבאה זה חמישי, כן? רק היום חד פעמית, אני בגלל אילוץ שלי, עושים את זה ברביעי.
רק שאלה קטנה. כשהרב מתאר את האינטואיציה כאיזה חוש כלשהו לגלות האמת על העולם, הרב כאילו מתעלם מהעניין, מההשפעה הגדולה של הרצון על האינטואיציה הזו. הרי נניח, ניקח את הרמב"ן נניח, אם היינו רוצים לממש את גישת הרמב"ן שהכל נס, ולחיות חיים של נס, ולא לקבל את הסיבתיות בעצם כמשהו אמיתי, ולחיות את זה באיזו תודעה של שביתי השם נגדי תמיד, הכל נס. אז אתה באמת חי ככה, ואתה רואה את המציאות ככה, ככה הרמב"ן אולי חי באמת. אנחנו הרי, עוד פעם, הרצון שלנו, איך שאנחנו רוצים לראות את העולם, ככה אנחנו רוצים לראות, אנחנו ככה מתארים וככה חשים וככה חיים אותו.
אני אראה לך את מה שעניתי לך על השאלה הקודמת. יש הבדל, זאת אומרת, אם אתה טוען שאין באמת אמת בהקשר הזה, זאת אומרת, האם יש חוקים בעולם או שהעולם כולו ניסים, אני לא מסכים. אם אתה טוען הראייה שלי יכולה לעוות, או הנחות היסוד שלי יכולות לעוות את הראייה שלי, ולכן אם אני מניח שהעולם כולו ניסים, ככה אני אראה אותו, ואם אני מניח שהוא לא ניסים, אז אני אראה אותו באופן מדעי יותר, זה אתה צודק, אבל זאת ביקורת על בני האדם.
אני לא... אבל באופן מעשי, אם יש אמת או אין אמת, ואין לנו אליה שום גישה, אז מה זה משנה, נדבר על אמת שהיא לא נגישה?
יש לנו בהחלט גישה, לא ודאות, אבל יש לנו גישה. אנחנו יכולים לחשוב טוב, האם הנחות היסוד שלנו מוצדקות או לא מוצדקות, ואיפה הן משפיעות על הראייה שלנו, ולהסתכל באופן ביקורתי על המסקנות שלנו ולתקן. אם תסתכל באופן ביקורתי על המסקנות שלך, אז אתה תראה שיש חוקי טבע בעולם. מי שאומר אחרת, הוא פשוט טועה.
זה מה שקוראים עולם כמנהגו נוהג.
אוקיי. טוב, אז שבת שלום על החשבון, להתראות.
תודה.